ערב טוב. קודם כל אנחנו שינינו היום מנהגנו במקום. המקום שלנו היום אנחנו נתנו ל... לא יודע. אבל אמרו שאפשר להשתמש. אנחנו פשוט היום בבית המדרש יש אירוסין. אירוסין, יהי רצון שהזיווג הזה יעלה יפה. תשרה ברכה ושכינה בבית החדש שנבנה. אז אנחנו עכשיו לומדים בבית של האבא של הכלה. נו, אז אנחנו אמן, אנחנו נברך אותה מכאן. אבל כמה זה מדהים וכמה זה פלא גדול, תסתכלו בבקשה בדף 2. אנחנו בדיוק על זה כתבנו בלי לדעת. אז אני רוצה להתחיל בעניין הזה, והנה אין דבר שלא רומי זה באורייתא, כך כתוב. בהפטרה שאנחנו נקרא השבת, שבת במדבר, ראש חודש סיוון זה היום, ראש חודש סיוון למעשה מתחיל את שלושת ימי ההגבלה. מה פירוש? ימי ההגבלה לא מתחילים מהיום. נכון? כי מתי ימי ההגבלה? שלושה ימים בפני מתן תורה. אנחנו יודעים שיש דיון בגמרא, אמן, מתי ניתנה תורה לישראל? בו' או בז'? אם אנחנו סופרים מיציאת מצרים 50 יום, אז זה יוצא נון א'. מה זה היום הזה? אלא חז"ל אומרים בגמרא שמשה הוסיף יום אחד מדעתו. ודיברנו על זה בעבר, מה זה הוסיף יום אחד מדעתו? קודם כל חובר יומיים, למה אתה אומר שלושה ימים? לא ניכנס לזה עכשיו. אבל זאת אומרת, מעצם זה שהימים הללו נקראים ימים המוכנים, ימים המכינים למתן תורה, ואנחנו נכנסים למעשה לשלושה ימים שלפני שלושת ימי ההגבלה. כלומר, זה ג' של ג'. אנחנו בראש חודש, בו' סיוון ניתנה תורה, ואנחנו היום בראש חודש שישה ימים. אנחנו כבר דיברנו הרבה ששישה ימים תמיד מסמלים לנו את השישה כתבות, שהם כנגד ששת ימי בראשית, מראשון ועד שישי. ואנחנו יודעים שבני ישראל שקיבלו את התורה במתן תורה בסיני היה בשבת. זאת אומרת שלמעשה ימים הללו שלנו עכשיו, שהם כנגדם, צריכים להוביל אותנו יום כנגד יום לשבת. כלומר, שחג השבועות למעשה מהו? בחינה של שבת. כי מתן תורה היה בשבת. אז הימים הללו, נכון שאנחנו עכשיו ביום חמישי, אבל יום החמישי שלנו היום הוא כנגד יום ראשון בבריאה.
יום שישי.
כלומר עכשיו יום שישי, כן. יום השישי הוא כנגד יום ראשון בבריאה. ושבת יהיה כנגד יום השני בבריאה. יום ראשון יהיה כנגד יום שלישי. יום שני כנגד יום רביעי, יום שלישי כנגד יום חמישי, והשבת הבאה, יום שישי, יהיה כנגד שבת של בראשית. זאת אומרת שלמעשה הימים הללו הם ימים מאוד מעניינים, שיש בהם חיבור בין הספירות כולם, בין המידות, באופן מאוד מוזר. היום אנחנו היינו בתפארת שבמלכות. ספרנו היום. והתפארת שבמלכות, למעשה כבר למדנו וראינו בהקדמת הזוהר שהתפארת מהי? זה, כולל את כל הספירות, נכון? שזה הזכר שצריך לתת אל המלכות. עכשיו, מה יוצא? שלמעשה מה אנחנו ספרנו בשבעת השבועות הללו? התחלנו בחסד ואנחנו גומרים במלכות. שלמעשה מה זה? זה הייחוד של זר אנפין עם המלכות, שזה השבוע הזה. כלומר, כל המידות שלנו שהיינו עד היום בהתארות והזדקרות, כמו שאנחנו אומרים בתפילה, שאנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא שבזכות ספירת העומר יתוקן מה שפגמנו בספירה פלונית אלמונית לפי היום, אנחנו עכשיו כבר למעשה יורדים אל המלכות ונותנים את כל השפע של הזכר אל המלכות שהיא הנקבה. וזה למה למדנו שמה קורה כשהזעיר אנפין נותן למלכות את כל השפע? אז יש שתי מצבים. זוכרים? אחד, זה המצב שבו הוא מכין את הכלי, כדי שאחר כך יוכל לשים לתוכו את השפע. אז למעשה אנחנו הכנו את הכלים מתי? כל השישה קצוות הקודמים. כי בכל אחד מהם היה מלכות. נכון? חסד שבמלכות. גבורה שבמלכות. תפארת שבמלכות. נצח שבמלכות. עוד שבמלכות. ויסוד של מלכות. נכון? עכשיו אנחנו במלכות עצמה. כלומר, עכשיו אנחנו בהשלמת הכלי. אז באמת ברור מדוע בחג השבועות אנחנו נמצאים בכתר. כי למעשה אנחנו הולכים ויורדים, יורדים, 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 יורדים. עכשיו בא השפע לרדת למטה. ואז השפע שיורד למטה, לאן הוא מגיע? לכתר של העולם שנמצא מתחתיו. לכן אנחנו בחג השבועות, אנחנו לא ניפגש, אני רק מזכיר ומבקש מכם ממש 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 להשתדל מאוד מאוד בכתר של קדושה, של מוסף. ששם אנחנו למעשה ייחוד הכתר. במוסף של חג השבועות מסתיים עבודת הספירה. וצריך, למי שהולך לטבול, צריך לכוון בקו, שהוא טובל לעניין של כתר. ומי שמתפלל לזכור בקדושה של כתר, זה שיא השיאים. בשביל זה עבדנו כל השבעה השבועות האלה. בשביל זה. שזה ייחוד שלם. לכן, יש שלושה מצבים שבהם בהפטרה אנחנו נראה שהקדוש ברוך הוא מדבר, אנחנו רואים את זה בתפילין כל יום. ורסתיך לי לעולם, ורסתיך לי בצדק ובאמונה, צדק ומשפט, נכון? יש שלושה מצבים. אבל האחרון הכי פשוט, וידעת את השם. זה מה שאמרו חז"ל, שמשה הוסיף יום אחד מדעתו. כי משה רוצה למעשה בהשתוקקות הגדולה שלו לקדוש ברוך הוא, שכל עם ישראל כולו יהיה בדבקות עם הקדוש ברוך הוא. בידיעה. כי המושג ידיעה בתנך הוא מושג של אחד. והאדם ידע את חווה אשתו. חיבור בכל הצורות שרק אפשר. חיבור לאחד. לגוף אחד, כמו שדוד המלך אומר בתהילים, קדם ואחור צרתני. זהו, בגוף אחד. שתי הצורות, זכר ונקב. ייחוד שלם. כאשר אנחנו מדברים על מצב שאדם צריך להיות בדבקות כזו גדולה לקדוש ברוך הוא, עד כדי שהוא מתאחד עם הקדוש ברוך הוא ממש, הרי הדבר הזה לא כל כך אפשר, כי אנחנו בשר. כלומר, מה שכן אפשר להתאחד עם קודש הבריך הוא ממש, זה לא בחלק של הבשר שלנו, בחלק הרוח שלנו, בחלק הרוחני הנשמתי שלנו, שהוא חלק אלוקה ממעלה. וכאן יש לנו קצת מחסום. לא לחינם, מוזכר בחז"ל הרבה פעמים, גם בגמרא, גם במדרש, גם במפרשי התלמוד, אין מישהו שלא מזכיר את זה. דוד המלך אומר ומתפלל, לבל תבואני רגל גאווה. לא מצאנו שדוד המלך מתפלל ואומר, לבל תבואני רגל מרמה. נכון שיש דברים שדברים על מרמה. אבל בבירור לבקש במיוחד על מידת הגאווה, אנחנו רואים שזה מוטיב שחוזר על עצמו בתהילים יותר מפעם אחת. בכלל חז"ל מדברים על כך שאין התורה מצליחה להחזיק במי שמתגאה. יותר מזה, הגמרא אומרת דברים נוראים עד כדי כך שהקדוש ברוך הוא כביכול אומר על המתגאה, אין אני והוא יכול לדור בכפיפה אחת, הוא כאילו דוחק רגלי שכינה, כאילו באותו מקום שנמצא בעל גאווה, לכאורה אין קדוש ברוך הוא. אתם תופסים איזה דבר נורא והיום זה להגיד שאין קדוש ברוך הוא במקום שיש אדם עם גאווה. אז רגע, אבל איך זה יכול להיות? הרי אין לדעת אתר פנוי מיני. אלא הכוונה ששם הקדוש ברוך הוא מסיר את השגחתו על אותו אדם. לכן חז"ל אומרים שכשאדם מתגאה, הוא כאילו עובד עבודה זרה. ממש. זה לא כאילו. הוא עובד עבודה זרה. לא תשתחווה לאל זר, לאל אחר, זה לכעס שמוביל לגאווה. וכבר אמרו גדולי חכמי המוסר ששורש כל המידות הרעות זה הגאווה. זהו. למשל, אדם בא הביתה, ודברים לא מסתדרים לו כמו שהוא רצה, אשתו לא, או לא יודע, לא עונה לו כמו שהוא רצה, או לא הכילה לו מה שהוא חשב, הילדים לא בדיוק אומרים לו מה שהוא רוצה לשמוע, הוא מתחיל לכעוס. למה אתה כועס? אדם מקבל הזמנה לחתונה, כתוב, לכבוד פלוני ורעייתו. למה לא כתוב משפוחה? למה לא הגיעו בכל המשפחה? כן, או למשל אדם, מישהו אומר לו איזה משהו, שהוא נעלם מזה, אומר, מה, מתחיל לחוס על... רגע, כל זה נובע ממה? שמה אתה חושב? שמגיע לך שיחבדו אותך. שיחבדו אותך, מה? איך יכול להיות שלי ישלחו כזה דבר? איך יכול להיות שענו לי ככה? זאת אומרת שיש לך בעל, אתה בעל גייבה. פשוט, יש לך גאווה. זה לא סותר כלפי הילדים, שכמו שכותב הרמב״ם, שצריך לחנך אותם. אז יראה להם פנים כועסות. או, אבל בפנים, שיצחק מת את זה שהוא עכשיו שחקן. שלא יראו, אבל יראה להם פנים כועסות. כך הוא כותב בלכות תלמוד תורה, כלפי התלמידים. זאת אומרת שלמעשה, גם כשאנחנו צריכים לחנך את הילדים וצריכים להטיל מורה, אז זה צריך להיות מה? בכאילו, זה צריך להיות משחק. אז הייתי בהן, הוא יראה את אבא שלו כועס, אבל בפנים האבא צריך לתפוס את עצמו שלא יפוצץ מצחוק. איך הוא הופך ברגע להיות שחקן תיאטרון? הוא לא התכוון להיות שחקן תיאטרון. אבל עכשיו הוא עושה הצגה. אבל אם הוא לא עושה את זה, גם בדעת הרמב״ם הוא עובר על גאווה, הוא עובר על איסור עבודה זרה. כלומר, המושג שאדם כועס נובע בדרך כלל מתוך תחושה של אני. אני משהו, אני מישהו. ולכן הוא כועס. איך אפשר להגיד את זה? לי? לי? איך אפשר? אוי ובוי. איך אפשר להתייחס אליי ככה? אכן, אחד הדברים המפליאים והיפים במתן תורה שחז"ל מספרים במדרש סיפור שהוא נשמע סיפור מאוד מאוד מעניין מבחינה פיזיולוגית, מבחינה גיאוגרפית, מבחינה עניינית. שרבו הערים, היה ריב בין הערי הר הכרמל, הר המוריה והר תבור, מי יזכה לקבל עליו תורה? טוב, בפשטות לכאורה, יש בית דין של ההרים. יושבים כל ההרים הגבוהים בארץ ישראל. אומרים, עלי הייתי נתן תורה, ועלי הייתי נתן תורה. כל אחד רוצה בזכות הגדולה שקודש הבריחו, ירד על ההר. ירד על ההר ויגיד, אנו יחי השם אלוהיך. זה זכות גדולה. אני הייתי מוכן שירד עליי. אמן. אז ודאי וודאי שההרים, כביכול, יש ביניהם דין ודבורים. על מי לקדוש ברוך הוא ישרה שכינתו. ויש איזה הר שהוא בסיני, שהוא לא הגרוי זה הר, הוא שותק. אנחנו רואים שהמדרש מספר שהקדוש ברוך הוא שואל אותו, תגיד לי לך מה להגיד. כבר הר גבנונים. מה, אתה לא... אין לך מה להגיד, מילה. הוא לא אמר, כשגדולים מדברים, קטנים שותקים. מה יש לי לדבר? מה יש לדבר? אמר, ברוך עליך אני נותן תורה. מזה למדו חז"ל שאין התורה ניתנת אלא למי שמשים עצמו כמדבר. למי שהוא משפיל את עצמו ולא מתגאה כמו הר סיני. לכן המשמעות של חג השבועות, חג מתן תורה ופרשת במדבר, הם תמיד יבואו ביחד, תמיד במדבר זה יהיה לפני חג השבועות, זה כדי ללמדנו שאין תורה ללא מידת ביטול. אין תורה ללא מידת ביטול. אדם שלא יודע לבטל את עצמו, יש בעיה בתורתו. כל אחד כפום שדרגה דילה, כל אחד לפי השיעור שלו. כלומר, מישהו בעל גייבה בכל צורה שהיא, אין לו תורה שלמה. אין לו תורה שלמה. אם הוא מתגאה ומשליט פחד בביתו, כמו שהגמרא מדברת, עוד יאכיל אותו טרפות. כלומר, למעשה, אין לו תורה בכלל. מי שמגיע למצב כזה קיצוני, שכולם מפחדים ממנו, יש איום. זה האדם שגם אם הוא יודע דברים בתורה, זה לא תורת אמת. זה בא מהצד האחר. יכול להיות בקיא גדול. אבל זה לא תורת אמת. אין התורה ניתנת אלא למי שהוא בביטו. לכן אנחנו מוצאים את זה אצל כל גדולי ישראל. אצל משה רבנו, שאומר, ואנחנו אומר, כי תעלינו עלינו. ראית איזה דבר יפה שכתב האבא של האדמור, זה צהל, אומר מה זה חוכמה גדולה. זה יפה, אבל לפני מי הוא, לפני מי הוא אומר את זה? לפני בני אדם. אז אומר, ואנחנו מה? אבל אברהם אבינו, לפני מי הוא עומד? לקודש הבריחו. סליחה, טעות. אצל אברהם אבינו, שהוא עומד לפני הקודש הבריחו, והוא אומר, אפר ואפר. זה לא גרוי, זה מציע, בטח, לפני הקודש הבריחו, אתה אפר ואפר. הגדלות של משה רבינו, אני מתקן מה שאמרתי, הגדלות של משה רבינו, שהוא עומד מול אנשים, אחרי שהוא היה בהר סיני, אחרי שהוא עשה להם את כל המופתים, עשה להם את הכל, והוא עומד ואומר, אנחנו מה? זה גדלות. זה גדלות גדולה מאוד. לכן התורה ניתנת אצל משה. התורה היא תורת משה עבדי. לא תורת קודש הבריחו, אלא אומרים תורת משה עבדי. כי הוא באמת יכול לעמוד מול אנשים, עם באמת כל הכבוד שרק אפשר לתת לבן אדם. פה אל פה, הדבר בו אחד מכל ההיסטוריה האנושית. משה רבנו, והוא אומר, אני אלך נומה. זה מגיע לו שיגידו עליו תורת משה עבדי. אז אנחנו נגיע, אז זהו, יפה, אז זה אנחנו רוצה לדבר היום. ואני רוצה, אנחנו לא נעבור מילה מילה מילה, אבל אני רוצה להביא את רוח הדברים. מסופר על ככה מסופר, סיפר האדמור בשם הרבי בר, רבי דב בר, שהיה לו איזה אדם שהיה גביר, שיום אחד החליט להצטרף ולהיות חוסית של רבי דובר. בתוך תקופה קצרה מאוד הפך להיות עני ורש. אין קול. ממש, ירד מן החסר לגמרי. בוא נראה, אתם עודים בפנים יותר טוב. עומדת התורה בפרשה שלנו, שאו את הראש כל הדת בני ישראל למשפחותם. אנחנו לא נתעסק עכשיו עם חסרו ויתרות שיש, כי למשפחותם חסר וב. בבית אבותם במספר שמות כל זכר לגולגל אותם. ואם אנחנו נסתכל לב, נשים לב לפסוקים, אנחנו נראה שבשבטים יש מקומות שכתוב שמות עם וב, ואז יש פירוט של השבטים עם וב, יש שבטים, כן, כן, שבפירוש שלהם, בשמותיהם, כתוב שמות שין, מם ותו, ולא וב, חסר וב. ואומר על זה, האדמור אמר, כדי להבין את זה, צריך לספר את הסיפור על רבי דב בר. בסדר? בוא נראה, היה סיפור. שהיה אחד מהמקושרים, שהיה בעל ממון רב, כמו שאמרנו, ולפתע פתאום, ירד מנכסיו עד שממש נעשה זקוק לצדקה. היה חי מן הצדקה. והוא הלך לרבי דב בר, שאל אותו, למה זה קרה לי? כבר, הגעתי אליך, זהו, נגמר הכל, נהייתי מסכן, אני, למה? למה זה קרה לי? אז הרבי, רבי דב בר אמר לו, שעד עכשיו הוא היה בבחינת צפון, אני חושב שצפון זה העושר, ולכן הוא היה עשיר, אבל עכשיו שבאת אליי, באת לבחינת חוכמה, ואז אתה נהיה אני, ככה אמר לו. אבל למעשה פה דבר עכשיו נורא מעניין. האדמור אמר שהוא שמע מהסבא שלו המערי, בעל אחד הברכה, משהו אחר. הוא אמר שהרבי דב בר אמר לו את זה רק כדי לא לפגוע בו. לא להרגיע אותו. לא לפגוע בו. ועל מנת שהוא יתקרב עוד, ואז הוא יטפל לו בבעיה. אבל בואו נראה מה הייתה הבעיה שלו, של אותו יהודי שירד מנכסיו. אבל אמר אז האדמור בשם המהרי, כי באמת, מה הייתה הבעיה של אותו עשיר? שכשמתקרבים אל הצדיק, יש צורך גדול להיות בהכנעה ובביטול. ואתם, אני לא יודע עד כמה אתם מכירים את זה. משום שצריך להתקשר באהבה גדולה אל הצדיק. וכך החסיד נכנס למידת עין. ובכוח המידה הזו שאין בה ימין ושמאל, בעין זה אין סוף, אין שם ימין ואין שם שמאל, הכל ביחד. אין מושג ימין שמאל, כי הכל בשלמות. ולכן אז השפע הוא איפה הוא? גם בגשמיות וגם ברוחניות. אבל מה קרה פה? אלא שיש מהמתקשרים אל הצדיק ולא מתבטלים אצלו ממש לבחינת עין. הבן אדם הזה יכול שהוא היה מקושר, אבל בכל זאת, נו, יש לו, יש לו גלט, יש לו ממון, הוא מרגיש שהוא משהו. יש לו להתווכח עם זה. יש לו. אז הוא בא והתקרב לרבי דב בר, אבל בתוך תוכו עדיין היה לו תחושת היש. ואז כל התקשרותם הוא לבוא לרבי וספר לו על העניינים שלו והצרות שלו והתייעץ איתו. בקיצר להיות איזה מין יועץ. יש חכם, הוא יכבד אותו, אפילו יכול לתת לו מייסר כל פעם, פידיום כל פעם, אבל הוא מחזיק ביש. משום ששומעים מהם ממנו דברי רוחמה. הוא באף יכול שהוא גם יבוא ללמוד שיעור. זה בסדר גמור, הוא יפלל בדבקות, הכל בסדר. אבל עדיין בתוך תוכו יש תחושת היש, יש לי ממון. אני משהו. לכן, ושם, במקום הזה, אין עין, אלא יש, יש. במקום הזה יש ימין ושמאל. יש זה אותיות, ימין שמאל. כלומר, אם אדם נמצא ביש, אז יש לו ימין ושמאל. אם יש ימין ושמאל, אז צריך להחליט. אם אתה בימין, אז אתה לא יכול בשמאל. אם אתה בשמאל, אתה לא יכול בימין. אבל אם אתה בעין, בביטול, אז הכל יכול להיות. זה מה שהיה אומר, ככה פעם בארתי דברי הלל הזקן, שאני היה לי מאוד קשה הרבה זמן להבין אותה. שהלל היה אומר בשמחה בית השואבה, אם אני כאן, הכל כאן. איזה גיא וגדולה להלל. יופי, אני פה, הכל פה, הכל אצל רשבי. אני, כל העולם אני מציל. מה זה? אלא זה בדיוק העניין. הביטול שלהם היה כל כך גדול, שאצלם הכל היה. אז הכל כאן. הכל זה הכל. יש ימין ואין ימין ואין שמאל. הכל שפע כאן. אני בביטול גמור. לכן הלל הזקן היה יכול לרקוד ולפזז כאחד העם. בשמחה בית השואבה, ולא הפריע לו בכלל. לכן הלל הזקן יכול היה בערב שבת, בין השמשות, כמו שידוע, את הסיפור הידוע, שהתערבו שניים, מי הוציא אותו מדעתו? נכון? את הלל. מכירים את זה? והוא לא יוצא מדעתו. רבותיי, אם היו הוציאים אותנו מהמקלחת לטלפון, עם שמפו על הראש, אנחנו אחרי פעם אחת שהיינו מצליחים לעבוד על עצמנו, והפעם השנייה היינו יוצאים מדעתנו. אבל הלל, עוד פעם ועוד פעם, ומילא תגיד איזו שאלה חשובה עכשיו לשבס, יש מהר להזדרז, יש איסור ואתר, הוא שאל אותו על דברים שבכלל אין להם שום משמעות, לא לשבת, אולי להם את השבוע, אולי. אבל מה כאילו עכשיו, אתה רואה אותו יוצא עוד רטוב, הצערות רטובות. אתה מכניס אותו, מחזיר אותו, מעניין אותו, מחזיר אותו, ועוד בסוף, איזה ברוך הוא נותן לו, שאתה אילה שלא ירבו כמותך בישראל. ובכל זאת הלל מקבל אותו בסבלנות, מקבל אותו באהבה. זה הלל, כי הוא בביטול גמור. אם יהודי קורא לו, אז הוא יוצא, אז אם שאני עכשיו איזה מטב אני. לא קרה כלום. אז עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם. זה הלל כזה שיכול לעלות על הגג, ולהיות מכוסה בשלג, ולא להרגיש בך שיורד עליו שלג. רבותיי, אנחנו יודעים מה זה קורא של שלג. אתה לא יכול להרגיש, ועוד איך אתה מרגיש. הוא כלום, הוא בביטול מוחלט. שלג, לא שלג, קם, קר, יוצאים, מכנסים, שום דבר. אז מה? זה בכלל לא אני. זה כלום. אז לכן יהיה לי יכול להגיד, אם אני כאן, הכל כאן. הכל כאן זה העין כאן. זהו. הכל נמצא כאן, כל השפע, ימין, שמאל, הכל נמצא כאן. איך הוא? נכון? נכון? נכון. אבל זה, כזה ברוך הוא מצילה. כן, הקדוש ברוך הוא מביא את הקלה לידי צדיקים. הוא לא בא לסכנת נפשות מלכתחילה. כי כשהוא שכב למעלה, לא כתוב שירד שלג. כתוב שהוא שכב ויקשיב. אחר כך התקדרו הזנים וירד שלג. אבל הוא לא שם לב כבר, כי כולו בלימוד. הוא לא הכניס את עצמו מראש סכנת נפשות, כי אז אין היתר לזה. אבל הגמרא מספרת שם, תסתכלו טוב, תדקדקו בסיפור, תראו שכשהוא עלה לגג, היה יום מעונן. אבל לא היה שלג עדיין. כך הוא בכלל היה מחוץ למציאות הממשית, לכן הוא לא שם לב שיורד עליו שלג. זאת אומרת, אנחנו רואים שהסיפור פה שמסופר לנו בגמרא, סליחה בתורה, על במדבר ושאו ראש, זאת אומרת שישנם שבטים מסוימים שהיו בעלי גייבה. ולכן התורה משנה בין שמותם עם וו לשמותם בלי וו. ולא רק שזה השפיע על המציאות של הרוחנית שלהם, אלא גם השפיע בגשמיות שלהם, ובואו נראה. כי בכל זמן שיש גאווה והתנסות, כך אומר הסברה, המערי, והאדמור אמר את זה בשמו, ובפרט כאשר באים אל הצדיק, ומחזיקים בשלהם, אין ביטול, הרי מעוררים הם את מידת הגבורות, מידת היש. איזה מידת הגבורות? לשם מה הם באו לצדיק? לשם מה הם באים אליו? כי ממילא, אם אדם בא אל צדיק, הוא מעורר עליו דינים. כי אומרים, תראה, ותראה. מי? אתה לא מבין שאתה הולך כאילו למקום שבו אתה כאילו מחמיר עליך את הדין. איך אומרת האישה לשמואל? בתוך עמי אנוכי יושבת. לא, אני כמו כולם. אם אתה תוציא אותי עכשיו, אתה מחמיר עליי, אתה מבליט אותי, לא רוצה, אני עם כולם. אז אם לא היית הולך אל הצדיק, טוב, אז היית כמו כולם. אבל ברגע שאתה בא אל הצדיק, אז רואים את ההבדל בינך לבינו. אתה רק מעורר גבורות, אתה מעורר עליך את הדינים. אז בוודאי שאתה צריך איזו בביטול גמור, שאתה נכנס אליו. כי אם אתה מבטל את היש שלך, אז נו, אז פה כבר הכל נכלל, הכל ביחד, אז כבר אין דינים עליך. כי הצדיק מחפה עליך, מחסה אותך, אוהב אותך, מתקן אותך. אבל אם אתה בא מצד שלך, שאתה שווה משהו, כן? אז אתה רק מעורר עליך, אם אתה טוען שאתה שווה משהו, אז תסתכל.
אז כמובן, רגע שבן אדם מבטל את עצמו בעין, הוא גם יכול לשנות.
יפה, יפה, נכון, הוא ישנה הרבה. כי הוא מבין מה הוא שווה. אבל נגיע לזה תכף. שאלה טובה. לכן, על כן הקדוש ברוך הוא מביא את אותו אדם למה? לביטול, כדי שהדינים לא יפגעו בו. וזה מה שהיה אצל אותו אני, אצל אותו אדם. אני חשוב כמת. למה מביאים אותו למצב הזה? כדי שיחזור למצב הראשון שלו. שהוא יהיה בביטול, וכשהוא יהיה בביטול לפני הצדיק, הוא יתחיל לעבוד, ואתה לא יכול כך להחזיר לו. כלומר, זה שקרה לתה, למקושר לרבי דוב בר, הוא לא רצה להגיד לו בפרצוף, זה בגלל שאתה גאוותן, ואתה לא, אתה מחזיק מעצמך, לכן היה צריך לפגוע בך. היה צריך להוריד אותך, שתבין מה זה ביטול, עכשיו, אחרי שתתרגל בזה, אתה יכול להיות הפעם השיר. זה לא ישפיע עליו. וזה בדיוק מה שאומרים, יש, אומר שלמה המלך, יש עושר, שהוא לרעת העשיר. וזה הסוג הזה. שמביא את האדם לתחושת יש, אז הוא בסכנה גדולה. לכן, הפרשה שלנו, זו גם הסיבה שאנחנו מסתכלים. בשמות של ראובן, גד ומנשה, שמותם מלא. כתוב שמותם עם ו. כי שורשם מצד שמאל, שמלכים קדמאים, שמתו. והשור שלהם היה באותם שבעה מלאכים שמתו. אבל למה הם מתו? תסתכלו מה כתוב בספרי הקודש. בספרים הקדושים כתוב למה הם מתו? בגלל גאווה. הם התגאו ולכן הם נשברו. ולכן שורשם שם. כי הם, וסתם כתוב שמות עם בר. כי כבר יש תיקון. אבל משום שבעין העליון אין וו. מה זה וו? וו זה מחבר. נכון? וו זה מחבר בין ימין לשמאל. אבל במקום שהכל ביחד, צריך וו? צריך וו או לא? מה אתם אומרים? שהכל אחד, אתה צריך חיבור או לא צריך חיבור?
לא.
אין חיבור, אין מה לחבר. אז לא צריך וו. לכן אלה שבאו מצד הגי ובשורש, כתוב שמותם. כי צריך וו, לחבר. אבל לעומת זה, שמעון, למשל, אין וו. אין לו עוד וו בשמותיו. שמות חסר וו. לא היה לו ביטול. ועין, לכן נחלתו איפה? בתוך נחלת יהודה. הוא לא באופן עצמאי לגמרי. הוא בתוך מישהו. ואף על פי כן, היו מלמדים וסופרים ותלמידי חכמים, או הפוך בדיוק, עניים מרודים. אם הם היו באים למצב של ביטול, אז הם היו תלמידי חכמים, סופרים, מלמדי תינוקות. אם לא, עניים מרודים. כי זה בדיוק הפוך, כדי להביא אותם לביטול, כי אין לו ביטול.
למה זה לא ההפך? דווקא מישהו בעל גיא והוא צריך וו כדי שיהיה לו את החיבור?
לא, הוו, כן, הוו, תראה, הוו, יש בעניין של חיבור, צד אחד. צד שני, אנחנו יודעים שהוו יורדת. השפע יורד דרך הוו. ומי שבעל גייבה לא יכול לקבל שפע. לכן אין בשמותם וו. שלא בשם הפרטי שלו, בשמעון, נכותים, כותבים שין עם עין, נון.
לא, בשמותם.
או בשמותם. תלוי, יש מקומה בתורה שכתוב שמעון בלי וו. אנחנו קוראים, קריא וכתיב. אבל זה להורות שהם היו בעלי גאווה. לכן ככה אמר הסבא הקדוש. ולכן, זו גם כן בא ללמד אותנו שעיקר שלמות האדם הוא בביטול ועין ממש. אם באמת בן אדם רוצה להיות שלם, הוא חייב לעבוד על מידת הביטול שלו. וזה נורא קשה. מאוד מאוד קשה. מי שזכה להיות אצל האדמו"רים, או של הבבא סאלי, או של הרב כדורי, זה גדולי ישראל באמת. כשהוא היה נכנס פנימה, הוא היה מרגיש שבאמת, הוא היה מרגיש טעם ביטול. תלוי כמה הוא ההכנה עשה לפני. אבל אי אפשר לעמוד מולם כמו שנכנסת. אי אפשר. כל שכן אדם, שלפני שהוא בא אל הצדיק, הוא מתכונן לזה. לכן אנחנו יודעים, אנחנו מי שפעם היה ב... מקומות שיש המתנה בחוץ מחכים, אז רואים שם אנשים, בבחיות, תהילים, לומדים, מתפללים, ובוכים. פתאום האדם קולט איפה הוא נמצא. יש סיפור על החפץ חיים, שבא אליו פעם בסוף ימיו, אנחנו יודעים שהחפץ חיים, היה לו בעיות שמיעה, לא שמע טוב. ובא אליו איזה מישהו, בחור, בא אליו ואמר לו, שלום, אני נכד של... אדמור פלוני. אז הוא אמר לו, מה, מי אתה? אז הוא חשב שידעו שהוא, אז הוא הביע את הכל. אני נכד של אדמור פלוני. אמר לו, מי אתה? אחרי כמה פעמים שהוא מגביע והוא לא שומע, אז אמרו לו, הוא לא מתכוון לזה, הוא מתכוון, מי אתה? האדמור אמר, בסדר, אתה. מי אתה? תגיד לי, אני תמיד ישיבה, אני... זה, יו, בסדר. זה שהסבא שלך הוא אדמו פלוני? בסדר. אז מה? גם אברהם יצא ישמעאל. מה? אז הוא, אני בן אברהם. ומצחק יצא ישראל. אז הוא. זה, יש כואב. אז מה? מה תועלת יש ממך? מה יוצא ממך? אתה מבין? לכן הייחוס זה לא דבר שהוא רק טוב מצד הכבוד, מצד החשיבות, אלא זה מחייב מצד המציאות. פעם אמרתי בלשון הבדיחות העציבותה, בלשון הבדיחה העצובה, שמה שחזל אומרים, שכשאומרים דברים בשם אומרם, או לומדים מדברי תורה של צדיק, שפתם מדובבות בקבר. כך כתוב, זה גמרא. אז אמרתי, שזה נפלא, אבל להבדיל, ולצערנו הרב יכול להיות מקרה, שיכול להיות סבא גדול, ונין
לא.
גדול בצד השני. קורה, לא עלינו. אבל אז שפתיו של הצדיק גם כן מדברו בקבר, אומר, אוי וואי, תראו מה יצא מזרי. כששואלים אותו מה הסבא שלו אמר, הוא לא יודע. אז הסבא בוכה. הסבא מתפלל עליו. מדברו בקבר. לכן שבאים לצדיק ומתכוננים בתכונה הנפשית להבין שצריך להיות בביטול. אתם יודעים מה זה ביטול אצל צדיק? זה כש... אתן דוגמה. תראו לעצמכם שאתה רגיל לאכול צ'ון בשבת. נגיד, אתה נותן דוגמה. אוכלים צ'ון. אתה בא לצדיק, הוא אומר לך, מעכשיו אני גוזר עליך, אין יותר צ'ון בשבת. זהו. אתה לא אוכל צ'ון. כולם יאכלו, אתה לא נוגע בצ'ון. אבל רבי, 30 שנה אני אוכל צ'ון, ואני אוכל. תאכל מצידי מה שאתה רוצה, לא צ'ון. אתם יודעים איזה ביטול צריך כדי לעשות את זה? שבשבת הראשונה אחרי זה אתה יושב בבית וכולם מסביב אוכלים צ'ונט ואתה אוכל גפיל דביש או לחם או חומוס. זה נורא קשה. גם נורא קשה לא להתווכח. אבל רבי, אין אבל. הרבי אמר לך, אל תאכל צ'ונט. אל תאכל צ'ונט. מה קרה? הוא אמר לך לקרות מהגג? לא, הוא מונע אותך מדי עניין שכרגע הוא לא רוצה להסביר, הוא לא רוצה להרחיב, תעשה. זה מה שהתורה אומרת והגמרא לומדת, שמהפסוק לא תסור מכל אשר ירוחה, ימין ושמאל, אז רש"י במקום אומר את זה, ואנחנו מכירים כולם. אפילו לומר לך ימין, שמאל ושמאל וימין, באמת, נו רבותיי, תגידו לי, האם יש ביטול גדול מזה? אתה בא לרבי, אמר לרבי, אין דברך לברך, תברך על זה בורא מיני מזונות. רבי, זה שהכל נהיה בדברו. אני אומר לך שברם זה מה. ברוך, מה אני עושה עכשיו? אני עובר על איסור הלכה או לא? כל אשר ירוך על ימין, שמאל ושמאל ימין. זה... בעיה, נכון? לא פשוט עכשיו. סיפור סיפור. הרי זה ברור שזה שהכל. אבל בצד שני, ברור שהרבי הוא לא איבד את דעתו. כבר יש בזה מה שאני לא מבין. הרבי לא יגיד אף פעם דבר כזה. שתדעו. אבל אני אומר רק דוגמה מאוד קיצונית. אף רב לא יגיד לך לברך לך שהכל מזונות. אבל דוגמה. אנחנו יודעים שאנחנו מברכים, נהוג לברך על תפוח אדמה, בורא פרי האדמה. בקומרנה נהגו לברך על תפוח אדמה שהכל נהיה בדברו. כי זה שורש וזה לא גידול אדמה. הנה, על דבר שמברכים. אדמה... שם מברכים שהכל. הכל כולל הכל, נכון. אבל יש לזה השלכות. בפסח, בקרפס, לא היו אוכלים את הפוח אדמה. לא, אתה מברך שהכל. צריך להיות אדמה כדי לפתור את המרור. אז לא שאלו שאלות. לא היו אוכלים את הפוח אדמה בפסח, בליל הסדר, בתור קרפס. לא. אבל זה נורא נחמד, לא? לא, לא, שהכל. זה אשר יאמרו לך על אסור מותר, המותר אסור. אז ברור לנו שאנחנו סומכים שגדולי ישראל לא יגידו סתם דברים. הם יודעים מה הם אומרים. אבל לך זה לא מסתדר. אז אם אתה בא אל הרבי מצד הלימוד והעיון, אתה יכול ללמוד איתו. אבל הרבי למדתי ככה, וראיתי ככה בשח, וראיתי ככה בכסף משני, וראיתי ככה במגלי עמוקות, וראיתי ככה במתת שימורים, ראיתי, בסדר, יופי. תתבקר, ראיתי ברמב"ם, אין בעיה. ראיתי בתוספות, ראיתי בריף, מצוין. אם זה בלימוד והרבי משתתף, יופי, אז יש לך שיעור עם הרבי. אבל אם אתה בא לשאול שאלה הרבי, או להתייעץ איתו, והוא אומר לך דבר מסוים, אז גם מה? לא משנה רבי או לא רבי. צדיק. יכול להיות רבי חסידי, יכול להיות רבי ליטאי. כי גם הליטאים שאומרים שהם לא חסידים, הם חסידים של הרב שלהם. אפילו הרב קוק, יש לו חסידים. לכל מי שהולך בתורתו. אז זאת אומרת שבאים אל צדיק, צריכים להגיע למדרגה ממש של ביטול. כי אחרת הוא לא יכול לעזור. ולא רק שלא יכול לעזור, אלא המצב שלך נהיה יותר גרוע. ואז באמת אנשים, ואני מכיר את זה כמי שהיה עם האדמו"ר, שאנשים נכנסו, וכשהם יצאו, הם היו בואים לך. אני, היה לי יותר גרוע מאשר נכנסתי. איך? מה זה יכול? איך זה נהיה? באתי עם הרגשה ככה, עכשיו אתה נהיה יותר כבד. אז היינו רבים. זה פשוט בגלל שאתה בפנים התנגדת לכל מה שהוא אמר. לא קיבלת. לא רצית לקבל. אלא רק מה שאתה רצית לשמוע מעצמך שהרבי יסכים. אז לא, בשביל מה באת לפה? אין טעם. לא באת לשמוע. באת שהוא כאילו יחתום לך חותמת גומי על מה שאתה רוצה. אז בוודאי שאתה נמצא בהרגשה יותר גרועה. שבאים מצליק כזה שאין ביטול, והוא אומר לך דברים, ואתה יוצא אותו מרגע, בשביל מה באתי? זה באמת נכון, בשביל מה באת? כי אתה מרגיש כאילו לא נתן לך כלום. כל מי שהולך לצדיק, תמיד חכם, אמיתי, ומתייעץ איתו, והוא יוצא עם הרגשה שבשביל מה באתי, הוא לא עזר לי בכלום, סימן שהוא לא בא בביטול. אלא הוא רצה שהצדיק הזה, יהיה לו חותמת גומי למה שהוא רוצה. מה, מי שמע דבר כך? לכן בואו נראה בסוף. לכן אדם צריך להרגיל את עצמו להתבטל בביטול גמור עד התפשטות הגשמיות, וזה אי אפשר לעשות כל הזמן, אבל לפחות האדמו"ר אומר שזה יהיה בזמן תפילה, בכל הפחות. שבן אדם הולך לבית הכנסת, שישתדל במחשבות שלו לבטל את עצמו, התאוות שלו, התחושות של הגוף שלו, לפחות בזמן תפילה, קריאת שמע. עכשיו זה קשה להגיד את זה, אז איך עושים את זה? הרבי היה אומר שצריך להתפלל מתוך סידור, לא בעל פה, אם בעל פה לעצום עיניים, בדרך כלל מתוך סידור, כי בדורות הראשונים של החסידים אנחנו יודעים שהם היו מתפללים עם עיניים פקוחות. מכירים את הסיפור הזה? מכירים? מכירים או לא מכירים?
איזה סיפור? איזה מה?
שרצו תלמידי הבשט ללכת לליטה, מעוז המסנגדים, וללכת לשם, אני חושב שזה היה המגיד, שאתה ללכת, או תלמיד של המגיד, וזה נוכיח להם שמה שאמרו על החסידים, שהם ארכי פרחי ולא יודעים גמרא ולא יודעים כלום, הם יראו להם מה זה לימוד בעיון, ויראו להם שזה לא נכון מה שמעלילים על החסידים. רבי לוי יצחק, הוא זה שרצה ללכת, יכול להיות. ואז הוא הלך לקבל רשות. אז המגיד אמר, לא, מה פתאום, אתה לא יכול ללכת, לא מרשה לך. אמר, למה? אני אגיד לך בפשטות, אין קושיה בגמרא שאני פוחד, או בפוסקים שאתה רוצה דמה לענות להם, כי אתה בקיא גדול. אבל יש שאלה אחת שהם ישאלו אותך ולא תדע מה לענות להם, וכל מה שתענה להם זה לא יהיה טוב. אמר לו, מה השאלה? אמר לו, אם שואל אותך שאלה אחת פשוטה, אנחנו נוהגים להתפלל או מתוך הסידור או מעיניים עצומות, כדי שדעתנו לא תתבלבל, ואתם מחסידים מתפללים בעיניים פקוחות, מה תענה לו? אז אמר, אני לא רק שהתחל להתפלל כבר, אני לא רואה כלום, אני לא בעולם פה. אומר, וזו תשובה שתספק לדבקים. אתה עובד, שב. כלומר, למה זה? צריך להתפלל מתוך הסידור. אני מעיד בפניכם שאני ראיתי במו עיניי. האדמו"ר מעולם, מה שאני ראיתי, לא התפלל בעל פה. מעולם. מה שאני ראיתי. תמיד סידור ביד. והאמינו לי, אני מעריך שידע את התפילה. אין דבר כזה. סידור. בבית, בבית הכנסת, סידור מול העיניים. עכשיו, למה זה חשוב? כי אדמו"ר תמיד היה אומר שאפשר להגיע בדרך של ביטול, איך? הביטול איפה הוא נמצא? הביטול לא נמצא בגוף. הוא נמצא איפה? כאן, במחשבות. איך אני יכול להגיע לפחות בזמן תפילה או קריאת שמע לביטול? אז יש המחשבות שלי לא מה שנאמר על השטן ואיוב, שהוא משוטט, אנא ראה משוטט. לא. וישוב משוט הארץ, כך כתוב באיוב. לא משוטט בשום מקום. אני עסוק באותיות, במילים. אז כשאני מתפלל ואני אומר ברוך אתה שם, ואני מסתכל בסידור, זאת אומרת תסתכל באותיות, תסתכל במילים, לא רק להגיד אותם, תסתכל מה הם אומרים. כי אמרנו כבר הרבה פעמים שהאותיות זה האותיות שבהן נברא העולם. אמרנו שהקדוש ברוך הוא הסתכל באורייתא וברא העולם, הסתכל באותיות וברא את העולם, וכל עוד ועוד קודש בריך הוא ואורייתא חדו, כלומר כל עוד ועוד יש בה אור אלוקי. תתפלל מילה מילה בנחת, תסתכל במילים ובאותיות וכבר יש לך ביטוי, כי המחשבה שלך היא נמצאת מה? אתה מחפש את הקודש ברוך הוא במילים ובאותיות. וכשאדם נמצא מול הקודש בריך הוא במחשבה הזו, הוא בביטול גמור. כי אז הוא מבין שאדם אומר ברוך שאמר והיה העולם ברוך הוא. אז הוא צריך להיבהל. הוא עכשיו דיבר עם מי שברא את העולם. הוא אחר כך אומר, ברוך אומר ועושה, לא כמוני. שאני אומר, ועד שאני עושה עובר כמה שנים. הוא רואה את ההבדלים. הודו להשם, קירו ושמו, הודו בעמים עלילותיו. שירו לו, זמרו לו, שיחו בכל נפלאותיו. כל דבר שאתה אומר בתפילה, אתה פתאום צריך, אתה נבהל. אז אומר האדמו"ר, תסתכל בתוך הסידור, שום דבר מסביב, כלום. היום עלה דבר יפה. לא, זה לא חידוש, אבל עלה לי רעיון. כשאנחנו אומרים אמן, אנחנו יודעים שזה גימטריה של 91. אותיות צה. כשיהודי אומר אמן על ברכה למעשה, אומרים לו תכוון בצה. צדיק א', שזה הוויה ואדנות. או אמן כן יהי רצון. גם בקדישים. אבל זאת יוצא. כי הוא אומר אמן, לכן ככה הבנתי היום, היום הבנתי הבנה חדשה. במה שחזל אומרים, שמי שעונה אמן בכל כוחו, מקרים לו גזר דין של 70 שנה. כשאדם אומר צה, למי הוא אומר צה? למחשבות שלא מתאימות. צה! אני מחובר להוויה ועדנות. אני מחובר למילה אמן, שזה רומז לקודש בריך הוא ושכינתה. צא מפה! אל תבלבל אותי. מי שככה, זה באמת, זה בכל כוחו. אין הכוונה בכל כוחו שהוא יצרח, עד שיבוא הביתה צמוד אחרי תפילת 18 שחרית. בוא הביתה. אני הייתי בתפילה, אפשר לקבל לשתות משהו. כי הוא צעק אומן, אמן, 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 יש מרבה. זה גם, יש דעה שאומרת שגם וגם.
זה יכול לעזור, כי אז הוא לא ידבר.
גם זה, אבל בעיקרון הכוונה היא כוונת הלב. זה הפשט של הגמרא. זה אפשר. אבל אני אומר לכם, תנסו, זה אני אומר את זה מניסיון של הרבה זמן. תדעו לכם, שמתעכלים באותיות ומתעכבים על המילים, האותיות קופצות. שמות הוויה ושמות כאלה, והכל רשת תמות סופת תמות, רואים פילי פלויים. בסידור, שקנינו אתמול בשוק מחנה יהודה. רואים, רואים, ממש רואים, חשים. ואז מתחילים להבין איך חסידים ראשונים היו דבקים בקוצה, הנשמה הייתה פורחת מהגוף. לא מרגישים כלום. אפשר להיפלל אז בעיניים פקוחות. אבל זה מעלה של גדולים. אנחנו נתפלל מתוך הסידור. מגיעים לביטול. וכשאדם מתרגל להתבטל בזמן תפילה, ומי שקשה לו 18, זה ארוך, שיעשה לי בקריאת שמע. יש 60 מקומות בקריאת שמע, אתם יודעים את זה? הוא בא בספרים הקדושים. 60 דבקים. אותיות שנדבקות, שצריך להפריד ביניהן. רק לעקוב אחרי זה. כדי לקרוא קריאת שמע כהלכתה, יודעים איזה ביטול של מחשבות יש בו? שאתה כול כולך בקריאת שמע כמונה מעות. 60 מקומות שצריך להפריד. כמה אנשים זוכרים להפריד? אתה בולטים. 60 כאלה. זה עבודה. אז זה אפשר, זה מביא את האדם לתחושת ביטוי. כשאדם מגיע למצב שבו בתפילה ובקריאת שמע, הוא מצליח להגיע לביטול של האני שלו, הוא פתח פתח ראשון להגיע לביטול מידת הגאווה. מחפשים כל מיני דרכים להיפטר מהמידה הקשה הזו. זו דרך שהיא טובה בגלל סיבה אחת. היא לא באה מתי שהאדם רוצה לטפל במידה הזו, אלא שלוש פעמים ביום קבעו לו. עכשיו, אם זה תפילה, אם זה קריאת שמע. לכן עכשיו נחזור לתחילת העניין. אמרנו ששלושת ימי ההגבלה באו שבני האדם יוכלו להתאר לקראת מתן תורה. אלה ימים המוגבלים. ואנחנו יודעים שבפשוט הגבלה זה מניעה, זה גבול, זה צמצום. אבל זה לא נכון. הגבלה זה הגבל את ההר לקידשתו. הגבלה הזו למעשה יצירת הכלי כדי שאף אחד מבחוץ, לא חיצונים ולא תומעות, יוכלו לקבל שום דבר מן הקדושה. ולכן שלושת ימים הללו צריכים להביא את האדם לביטול גמור לפני מתן תורה. הם כנגד שלוש תפילות ביום ושלוש פעמים אנחנו אומרים קריאת שמע, שחרית, ערבית ושמע על המיטה, שבהם אדם יכול להתאמן להגיע לביטול, ואז מגיע חג השבועות, אז מגיע מתן תורה, היום שבו ישראל יכולים לומר בביטול גמור, נעשה ונשמע. כי אדם שיש לו יש, לא יכול לעשות אם הוא לא שומע. צריך לשמוע מה רוצה. אז יגיד, אני לא, אני את זה לא עושה, זה לא מתאים לי, זה לא לכבודי. לא, צריך לשמוע. ולכן, הקדוש ברוך הוא, כשבני ישראל אומרים נעשה ונשמע, מה אומר מיד? מגילה, רז זה לבניי. מי גילה את סוד הביטול? לבנאי, שעל ידו מקבלים תורה. ולכן הם זוכים לשני הכתרים. מתי נלקחים מהם הכתרים? שהם חוזרים למה? ליש. דבר אתה עם האלוקים ולא אנחנו. פחדו. אז נכון שהקדוש ברוך אומר טוב אמרו. אבל אם הם לא היו אומרים את זה, אתם יודעים מה היה קורה באותו רגע? היה חוזר העולם למצב של גאולה העתידה. מי היה קובץ הגאולה העתידה? נגמר. בילה מוות הנצח, נגמר הסיפור. לכן, זה הצד השני, שזה נקרא גאווה של קדושה. גאווה של קדושה, בחלק זה מחוק. טוב. אבל אני רוצה לסיים בדבריו של הסבא קדישא, תסתכלו במאורות היכל הברכה, פה בצד, חלק העליון, אני רואה שצילמו את זה לא טוב. אבל הסבא היה אומר, הסבא קדישא, אבל היכל הברכה היה אומר, שאי אפשר לעלות מדרגות כשמתנשא על מישהו מישראל. כי אפילו שהוא קדוש כמרן, והכוונה פה כארי הקדוש והבשט, והולך בעליות נשמות ועולמות, ורואה עולמות שלמעלה. אתם יודעים על איזה מדרגה הוא מדבר? אפילו אחד כזה. אי אפשר לו לעלות, אלא בביטול ועין. אז כולל את עצמו. הלוואי שיהיה זוכה כפחות שבפחותים, והוא בטל בעיני עצמו כאפרא דאלמא. כי אם יהיה לו, ושימו לב עכשיו, דברים חדים כסכין, אם יהיה לו מחשבה שהוא יותר במעלה, מן שום בריאה שבישראל, תכף יהיה נדחה למדרגה תחתונה, ודוחפים אותו לחוץ. ולמה בניי, בני תלך בדרך רחוקה, רחוק מאורך דזרעה דישראל, להיות משונה ומשנה. הפחות שבפחותים שבישראל, אסור להתנסה מעליו. אז, וזה נתן כסימה במקום אחר, מה זה גאווה של קדושה? אם אדם מתגאה בקדושה ועולה למעלה בעניינים של ייחודים ושמות וקדושה כזו שאין לנו אפילו עבירות בזה, ואנשים, וכך הוא אומר, תבחן את עצמך, אנשים מחרפים ומבזים אותך ופוגעים בך וזה לא מזיז לך כלום, אז תדע שאתה בקדושה. אם נדנות קל שבקלים נפגעת, תדע לך שכל מה שאתה עושה זה לא בקדושה. לחזור לדבקות בתפילה, לדבקות באותיות, במילים, במתינות, ואז תרגיל את עצמך לפחות בשלבים מסוימים של חייך לביטול, ואז מזה תוכל להתקדם הלאה לקראת ביטול בשאר הדברים הגשמיים. יהי רצון שהקדוש ברוך הוא ייתן בנו את הכוח לסבלנות בתפילה, לכוח להסתכל אל התפילה, להביט אל המילים שבתפילה, שהקדוש ברוך הוא בחג השבועות הקרוב הזה הבא עלינו לטובה, יאיר עלינו מכתר תורה. ואני רק אומר, מי שיכין את עצמו יוכל יותר להרגיש את הביטו. והמבחן של כולנו בעבודה עכשיו, בשישה ימים שנותרו לנו, לא שם, יום ארבעה ימים למעשה, נותרו לנו לספירה, לספירת העומר, זה לקבל על עצמנו, להשתדל, שגם אם האישה לא עונה לך כמו שצריך, הוא המעביד שלך, הוא חבר שלך, כל מה שקורה עכשיו, שבדרך כלל מקפיץ אותך, תקבל על עצמך שבימים הללו, עד חג השבועות, אתה לא נותן לזה להקפיץ אותך. אם זה יקפיץ אותך לרמה 8, תהיה ברמה 5. אבל תעבוד על זה. כדי שנוכל להגיע לחג השבועות, כלים מוכנים לקבלת קדושת התורה וכתר תורה שעליה נאמר שכל הרוצה ליטול יבוא ויטול. שיהיה לנו שבת שלום, חג שבועות גדול קדוש בחדר היום. שבת שלום.